אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
לחזור לנעורים. מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו בעוד תוכנית של לחזור לנעורים. אני נטע, רכזת הבוגרים של הכפר. איתנו היום אנסטסיה, שתכף אנחנו ניגש אליה, וליה, טכנאית שלנו, ממש שמחה להיות פה היום. ובעצם האורחת שלי היום, היא לא בוגרת של הכפר, היא בעצם נותנת מענה לבוגרים שלנו, היא מייעצת בנושאים של לימודים ומלגות, ובעצם עוזרת להכווין להשכלה הגבוהה, ללימודים, קריירה לעתיד, כל מה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. ואנחנו בעצם הולכים לדבר על כל הדברים האלה, כל מי שנמצא כרגע לפני תואר, לפני בחירת קריירה, וחושב כזה מה כדאי לי, ואיך אני עושה את זה, איך כלכלית אני עושה את זה, איך, כאילו ממש פרקטית, באיזה דרך אני הולך לבחור, ומה הכי נכון בשבילי. ויכול להיות שגם יש כאלה שישמעו את זה ויגידו, וואי, אני בכלל לא חושב לעשות תואר או שום תעודה מקצועית, זה לא שייך לי, זה לא קשור אליי. אז אולי התוכנית הזאת היום קצת תשנה את דעתכם, אולי היא תגלה לכם דברים שלא ידעתם, שלא חשבתם עליהם, ותביא לכם עוד נקודות מבט שיעזרו לכם לבחור את הדרך שלכם. אז באמת לכל אחד יש דרך אחרת, ואנחנו ננסה להבין היום איזה דרכים יש, מה האופציות הקיימות, ואיתנו יש את אנסטסיה היום, היא מטעם תוכנית הישגים, ואתה להציג את עצמך קצת, אנסטסיה?
אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, תמיד כיף מרגש לבוא לפה, פנימיה מדהימה. אז נעים מאוד, אני אנסטסיה, אני רכזת השכלה גבוהה של תוכנית הישגים, בעצם תוכנית שממומנת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במטרה לעזור לצעירים בדרך לתואר ראשון. כמו שנטע אמרה, בין אם אתם יודעים מה אתם רוצים ללמוד, ולא יודעים מה צריך לעשות בשביל להתקבל, או מה האופציות הקיימות אחר כך בשוק התעסוקה, וגם כאלה שבכלל לא חשבו על תואר, או לא יודעים בכלל מה מתאים להם, ומה הם יכולים לעשות עם זה. אז אני פה גם לענות על כל השאלות, וגם לשבור סטיגמות, שהמסלול המוכר והסלול שהחברה סללה לנו, זה כבר לא בדיוק מה שצריך לעשות היום. לא כל תואר צריך פסיכומטרי, לא כל תואר צריך להשלים בגרויות. יש כל מיני דרכים להגיע לאקדמיה, וכל הדלתות פתוחות בעצם.
מדהים. זה באמת, יש המון המון סטיגמות שפעם הן היו נכונות, והיום הדברים מאוד מאוד השתנו. באמת, דברים משתנים כל כך מהר וגם לטובה, סך הכל. באמת, נכון. אני חושבת שיש למידה והבנה של הצורך של האוכלוסייה, ואנחנו באמת רואים שינוי שמאפשר לצעירים מכל רחבי האוכלוסייה לשבור תקרות זכוכית, וכן לשנות לעצמם את את העתיד. אני חושבת שבשביל זה מאוד מאוד חשוב לי שאת תגיעי לכאן ושהשיח הזה יהיה על סדר היום. אני אשמח כאילו קודם לשאול אותך כזה, איך הגעת לתחום הזה, וגם את ספציפית עובדת עם כפרי נוער, זאת אומרת עם בוגרים, נכון. של כפרי נוער.
אז אני שייכת לתוכנית הבוגרים, שנקראת יש לך כתובת, של המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער, שהדס הנעורים היא חלק מהמנהל הזה, כמו עוד פנימיות וכפרי נוער בארץ. ואני מקבלת ספציפית את בוגרי כפרי הנוער והפנימיות של המנהל, באמת מכל הגוונים, מכל הצבעים, מכל העדות, וזה הכי כיף שבעולם להכיר כל כך הרבה אנשים. לפני זה עבדתי כמדריכה בעצמי בפנימייה, בקטיניה באקו, 3 שנים, הדרכתי שם כיתה, סיימתי את המחזור, ובעצם חשבתי מה לעשות עם עצמי הלאה. העזיבה נהייתה בעקבות התקדמות שלי בחיים, משפחה, חתונה, ילדים, אז חיפשתי ככה עבודה שתהיה יותר נוחה מבחינת השעות, והגעתי למשרה שאני נמצאת בה היום בהישגים, שבעצם איכשהו זה הכל עשה לי סגירת מעגל, כי גם האוכלוסייה הזאת מאוד קרובה אליי, מאוד מוכרת לי, אני גם באתי מהתחום, למדתי קרימינולוגיה עם התמחות בנוער בסיכון, אז כל עולם הפנימיות בעצם זה משהו שאני חשופה ועובדת איתו בעשור האחרון של החיים שלי, ולהיות שם עכשיו במקום הזה, שאם עד עכשיו הייתי בפנימיה והשפעתי להם על הבחירות, על הדרך, סללתי להם, נתתי להם כלים לאורך הבגרות שלהם, אז להיות עכשיו במקום שאני גם יכולה לעזור ולהשפיע על הבחירות שלהם לקריירה, אחרי שהם כבר השתחררו מהצבא והשירות, זה מבחינתי זה סגירת מעגל, וזה ממלא אותי כל יום מחדש.
מקסים. ואולי תספרי קצת יותר על מה את באמת עושה כרכזת הישגים, מה בכלל עושים בתוכנית של הישגים, כאילו קצת יותר נעמיק בזה.
טוב, אז התוכנית מציעה באמת מגוון רחב של שירותים. הכי פופולרי זה צעירים שבאים והם לא יודעים מה הם רוצים, אולי חשבו על כמה כיוונים לא קשורים, בין אם זה משהו שהם נחשפו עליו בחיים, איזשהו משמיתו, איזשהו תפקיד שהם מכירים מהבית, או מהסביבה הקרובה שלהם, והם מתלבטים אם זה מתאים להם או לא מתאים להם, או חשבו על כל מיני תחומים, כמו נגיד ללכת לעולם ההנדסה, או ללכת לעולם החברתי יותר. ואנחנו עושים תהליך של 3 פגישות, ואנחנו מסתכלים ובונים בעצם את הפרופיל התעסוקתי של אותו צעיר, מבחינת כישורים, מבחינת מיומנויות בחיים, מבחינת שיקולים. הרי לא כל מה שאנחנו, כישורים שצברנו לאורך הצבא, לאורך הדברים שעשינו אולי בפנימיה, תפקידים כאלה ואחרים, אולי אנחנו טובים בהם, אבל זה לא משהו שאנחנו רואים את עצמנו עוסקים בזה ביום יום. אוקיי? Okay, יכול להיות שהיית בלוגיסטיקה בצבא, והיית טובה בזה, אבל את לא רואה את עצמך עכשיו הולכת וממשיכה ללמוד את זה. זה לא, לאו דווקא מעניין אותך. ולהפך, אולי יש לך כל מיני תחביבים, כמו, לא יודעת, אפייה, ושוב, זה לא אומר שאת חייבת ללכת לפתוח מאפייה עכשיו. אז זה דברים שבאמת אנחנו מדברים עליהם, מכירים קודם כל את הצעיר שיושב מולנו, ומסתכלים כמובן גם על שיקולים. איזה עבודה אתה מחפש, איזה שעות עבודה, מה אתה רוצה בסביבת עבודה שלך, האם אתה רוצה עבודה שתכלול עבודת צוות, האם אתה מחפש עבודה עם הרבה נסיעות, האם זה להשפיע ולגעת כמו פיזיותרפיה ממש, או שאתה יותר מחפש את החשיבה המספרית, או שאתה יותר רוצה, כי אתה טוב בזה, כן, במילולי, יותר לדבר, יותר לייצג מישהו, ואז זה לוקח אותנו בכלל למקצועות של ניהול, של עריכת דין וכאלה. והמטרה בסוף זה לראות לפי הפרופיל התעסוקתי שאנחנו בונים לאותו צעיר, איזה מקצועות מתלבשים כמו פאזל למסגרת הזו שבנינו. כמובן, תוך כדי שימוש בכל מיני כלים, שאנחנו עושים תוך כדי, כמו גם אבחון תעסוקתי, שבוחן יותר לעומק את הכישורים והמיומנויות של הצעיר, ועוזר לנו לדייק גם את העבודה שלנו מולו, ואגיד לו, האם, אם אתה רוצה מקצוע מסוים, על איזה כישורים שנדרשים לאותו מקצוע, אתה צריך לעבוד יותר, לפתח יותר, ואיזה פחות.
ומה נגיד, כאילו, יש, סתם, אני חושבת לעצמי, אני חושבת על הבוגרים שלנו. סבבה שיש הרבה בוגרים שהם השתחררו מהצבא, וכאילו יש מצב שאפילו לא עובר להם בראש להתחיל תואר. הם כזה הולכים לעבוד איפשהו, להרוויח קצת כסף, יכול להיות שחלקם רוצים להוציא רישיון, לקנות רכב, לטוס לטיול. בכלל לא חושבים על זה. ובאיזשהו שלב הם כן עובר קצת זמן, ואז הם אומרים, טוב, אולי אני צריך ללמוד משהו, אבל אין להם מושג. כאילו כל הדברים האלה, נגיד שאמרת עכשיו על איך, מה אתה רואה בסביבת העבודה שלך, או מה אתה מדמיין את עצמך, או את עצמך עושה. כאילו היא לא יודעת להגיד, היא לא יודעת לענות על זה. אז איך עובדים עם זה, נגיד, איך אפשר, איזה שאלות אולי אפשר לשאול את עצמם כדי להגיע להבנה הזאת?
לזה יש לנו כלי מאוד חמוד שאני אוהבת, שזה נקרא 9 חלומות, 9 עתידים. אין בן אדם שאין לו איזשהו חלום, אפילו לא משהו מוחשי, אוקיי? אפילו סתם הייתי רוצה להיות ביונסה בגלגול אחר, אוקיי? ואז משם אנחנו ממש מנסים להבין למה היא הייתה רוצה להיות הדמות הזאת. וגם זה עוזר לנו להכיר יותר לעומק את הבן אדם. דוגמה מצחיקה, פעם בייעוץ מישהי אמרה לי שהייתה רוצה בגלגול אחר להיות טוקי, אוקיי? ושאלתי אותה למה טוקי, כי הוא חופשי, הוא יכול לעוף מתי שבא לו, והוא צבעוני, והוא תמיד קופץ לעיניים. אז דברים שאני יכולה להסיק מזה, זה שהיא באמת גם מחפשת את העצמות ואת החופש, מצד שני גם מחפשת להיות בולטת. אז גם בתפקידים ובקריירה, תחפש תפקידים ששם היא יכולה להיות בולטת יותר, ולהראות את הנוכחות שלה במה שהיא עושה. וגם שיהיה לה מצד השני גם את העצמאות לעשות את מה שהיא רוצה לעשות. אז גם הכלים הקטנים האלה שבהתחלה הצעיר לא ממש מבין את המטרה של זה, של כאילו, אז מה שאני רוצה להיות אסטרונאוט, זה לא משהו שיצא לפועל. עדיין אפשר להוציא מזה המון 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 דברים, והמון נושאים משותפים.
כן, כאילו עוד מקומות שבהם אפשר למצוא איכויות, נגיד, שיש אצל אסטרונאוטים, אז יש את האיכויות האלה גם במקצועות אחרים ש...
חקר החלל, שהוא אוהב לחקור, שהוא אוהב להבין איך תהליכים עובדים, תהליכים, איך דברים ממש. נוצרים, אז כן. אנחנו נתמקד במקצועות שיביאו לו את הדברים האלה יותר, כן.
מדהים. זה כי, אז אני מבינה שכן יצא לך להתקל בסיטואציות כאלה של צעירים שלא ידעו. כאילו לא ידעו להגיד מה.
רוב הצעירים לא יודעים.
יפה. זה חשוב שאת אומרת את זה, כי אני מאמינה שמי שישמע את זה ומקשיב עכשיו, אז הוא כאילו זה יכול להיות קצת מאיים. מה, אני אגיע לפגישה ויתחילו לשאול אותי מה אני חושב שאני רוצה לעשות, ואיך אני רוצה לנסוע בעבודה, או אני רוצה, כאילו זה שאלות שהן קשה לפעמים לדמיין אותן כשאין לך את התמונה. מי שיש לו את התמונה ויודע לאן הוא מכוון, אז כאילו... זה קצת יותר קל.
אז הפגישות גם יותר קצרות ומותמות, כן, אין צורך לעשות איתו את כל התהליך הזה, הוא כן. יודע שהוא רוצה ללמוד מקצוע מסוים, בואי תגידי לי רק מה אני יכול לעשות עם הנתוני קבלה שלי מספיקים, מה ההבדל בין המכללות האלה לאוניברסיטאות האלה, מה יותר עדיף, מה יותר נחשב, וזהו, כאילו זה יכול גם להסתכם בפגישה אחת.
אז ברגע שבעצם מבינים מה המסלול הלימודים שמישהו רוצה לעשות, אז כזה מסתכלים על המסלול הזה בכל מיני מקומות, ואז אתם חושבים כאילו איפה, מה, איפה הכי מומלץ, איפה הכי נחשב, איך כאילו את עוזרת לבחור בסוף את המקום לימודים.
קודם כל מנסים להבין אם הצעיר יותר מכוון למכללה או לאוניברסיטה. אוניברסיטה היא מקום יותר גדול, כיתות אודיטוריום כאילו של כיסאות לימוד עם מרצה, כמו שאנחנו רואים בסרטים. בכללה יותר מצומצמת, יותר צנועה, יותר עוטפת. יש צעירים שירגישו שם יותר נוח ובטוח, ויותר עוזרת גם. אוניברסיטה המון עצמאות ולמידה עצמית נדרש שם. המרצה בא, מעביר את החומר, הולך, מכללה יש לך אפשרות יותר ופניות גם מצד המרצה לקבוע איתך פגישה אישית, לעבור איתך על המבחן שלך. מכללה יותר קטנה, מצומצמת גם, ולפי זה גם אנחנו מסתכלים מה המסלול לימוד שכל מקום מציע. יש מקצוע, לדוגמה, בסתם זרוק, היום מישהי דיברה איתי על כימיה, אוקיי? על תואר בכימיה, שהיא ממש ממש רוצה לבדוק, וגילינו שבכל מוסד לימודים, התואר מכוון להתמחות אחרת. גילינו שבאוניברסיטה מסוימת, יש יותר כימיה שמכוונת לעולם התרופות, ולעולם המחקר, לעומת אוניברסיטה אחרת, שהמסלולים שם אחרים לגמרי. אז זה גם, בואי רגע נבין מה בתוך התחום הזה יותר מעניין אותך, ובואי נשווה מה יש בכל מוסד לימודים להציע לך לפי סילבוס, שזה בעצם
תוכנית לימודים,
שהיא משתנה. יש את המקצועות הבסיסיים שאת חייבת ללמוד אותם בשביל לקבל את התואר, אבל יש גם את המקצועות שהמוסד לימודים מוסיף לך בשביל שיהיה לך התמחות מסוימת. או משפטים, אוקיי? גם משפטים, מקצוע מאוד פופולרי, יש המון מוסדות לימוד שמלמדות אותו. יש כאלה שיותר מציעים להתמחויות בפלילי, למשפחה, למשפטים, יש כל מיני מסלולים גם שאפשר לשלב, ולא בכל מוסד לימודים אפשר לשלב משפטים עם עוד תואר תוך כדי, שזה כבר מסלול דו-חוגי. מישהו שרוצה ללמוד גם כלכלה וגם משפטים, אז יש מוסדות, וככה לאט לאט מצמצמים את הרשימה, רואים גם אחר כך איפה הנתונים שלך הכי מתאימים.
ואז בעצם התהליך איתך הוא מאפשר לצעירה או לצעיר שמגיעים לעשות ממש כמו מין חקר כזה, סקר שוק כזה של להבין, לא רק כאילו, אוקיי, אני יודעת שהטכניון זה המקום הכי טוב ללמוד בו, לא יודעת, מקצועות ריאליים, אבל אלא גם להסתכל ממש על התוכנית לימודים של כל מקום, ולהבין מה מהתוכניות האלה הכי מתאימה לי, ואז גם לשלב את זה עם התנאי קבלה, והנתונים שיש לי, ומלגות שמקבלים במקום הזה, וכן הלאה, כאילו אפשר ממש להרכיב את המקום שהכי מתאים לי. אז בעצם בהישגים, זה הדבר המרכזי שאתם עושים, אתם עובדים על הייעוץ וההכוונה הזאת ללימודים.
נכון.
ויש עוד משהו שמקבלים במסגרת הליווי שם?
קודם כל, את הליווי שלנו, הליווי שלנו נמשך עד שהצעיר מתחיל תואר ראשון. בעצם גם אחרי תהליך של פגישה או שלוש פגישות, לפי הצורך, זה לא נגמר. אנחנו מלווים אותו כל הדרך. בין אם זה לבחור מכון לפסיכומטרי, שגם עכשיו פתחנו שיתופי פעולה למסיימי ייעוץ לימודי, גם עם IQ וגם עם קידום. אז צעירים שעברו אצלי וסיימו ייעוץ לימודים זכאים להטבות של עד 50% אפילו, במימון של הפסיכומטרי ובהשלמת בגרויות, המרנט, כל המושגים האלה. שוב, לא לרוץ ולעשות, אלא קודם לבדוק אם זה באמת משהו שצריך, או שהתעודה שלכם מספיקה לזה, או שבכלל יש דרכים אחרות, כמו מכינות שאפשר לעשות. וגם יש המון סדנאות שאנחנו מביאים, מלא הרצאות, הכנה לאקדמיה, צעירים שהם כבר נרשמו לתואר הראשון, לא לכולם יש... לא כולם הם דור ממשיך להשכלה גבוהה, במיוחד אצלנו בכפרי הנוער והפנימיות, הרבה הם דור ראשון להשכלה גבוהה. במשפחה לא היה מישהו שלמד לפני זה באקדמיה, אז גם לא יודעים מה זה ואיך זה הולך, אז לעשות איתם ממש הכנה לאקדמיה של מה זה דיקן, ומה זה אגודת הסטודנטים, ומה זה מדור מלגות, ומה הזכאות שלהם, ומה הם יכולים לקבל, ומה זה סילבוס, ומה זה תוכנית לימודים, מה זה קורס שכירה, מה זה קורס חובה, מה זה נקודות זכות, מלא מושגים שהם... אני אתן דוגמה על עצמי, שאני הגעתי לתואר בצורה ספונטנית, פשוט החלטתי שבא לי ללמוד קרימינולוגיה, נרשמתי ושבוע אחרי זה כבר ישבתי ללמוד, אז הייתי שוקיסטית כאילו בהתחלה, לא הבנתי מה זה כל הדברים האלה, ולמדתי אותם תוך כדי. שאפשר להרער על ציון ממש במבחן, כאילו אם יש לך סיבה מספיק מוצדקת, זה דברים שאנחנו מספרים להם לפני.
שזה חשוב.
שהם יבואו מוכנים, שהם ידעו מה מגיע להם, מה הזכויות שלהם. אם זה אוכלוסיות מיוחדות, כמו האוכלוסייה האתיופית, יש להם מלא מלגות, מלא תוכניות קבלה, מלא מסלולים מיועדים להם, כאילו...
אתם עוזרים נגיד גם בהקלות נניח, אם יש כאלה שצריכים עזרה עם תוספת זמן, או כל מיני דברים כאלה, אבחונים, אתם מכווינים לכל מיני מקומות שעושים את זה?
קודם כל מי שהיה לו הקלות ואבחונים בבית ספר והתיכון, אז מגיע לו. אנחנו לא עוזרים בזה, אנחנו פשוט אומרים שזה קיים, שזה לא היה תקף רק לתיכון ולבית ספר ולבגרויות. לצערי יש כאלה שלא כל האבחונים בתוקף, זה צריך ממש לבדוק עם אותו מוסד לימוד. בכל מוסד לימוד יש מדור לקויות למידה, אפשר לגשת לשם, ואם כבר יגידו עם איזה מכון הם עובדים, ואני ממש ממליצה ללכת, וכן, זה עולה כסף, לעשות האבחון מחדש. כן. לצערי לזה אין הנחות וסיבסוד, אבל אני כן ממליצה, כי זה יכול משמעותית לעזור ולהקל בתואר.
לגמרי. ובאמת, אפרופו תשלום, הייעוץ אצלכם, הוא...
ללא תשלום.
ללא תשלום, בכלל, בכלל. כלל וכלל.
הייעוץ הוא ללא תשלום לכל בוגרי הפנימיות וכפרי נוער. אז שווה לבדוק פרטים אצל נטע.
כן. וגם הנחות על הקורס פסיכומטרי, שזה באמת מטורף, כי אין על זה מלגות, אין על זה סיוע בשום מקום, וזה באמת אחד הדברים הכי... באמת מבאס להוציא על זה את הפיקדון.
אפשר להוציא את הפיקדון, אבל באמת מבאס.
חבל. כאילו, אם אפשר שלא, אז בואו נוריד, כאילו נוריד את הכמות, את הסכום של הפיקדון שצריך לבזבז על זה. וכמו שאנסטסיה אמרה, באמת לא תמיד צריך את הפסיכומטרי. אני יכולה לספר על עצמי, כאילו, הלכתי לעשות פסיכומטרי, באמת למדתי חודשים, סבלתי מכל רגע, אני לא אוהבת ללמוד עד כדי כך. וגם הוצאתי ציון לא כזה טוב, כאילו נראה לי פחות מ-600. ואז כאילו רציתי ללכת להתקבל לתואר בפסיכולוגיה, וגיליתי שעל בסיס התעודת בגרות שלי אני יכולה להתקבל, אפילו לא היה רלוונטי, כאילו אפילו לא החשיבו לי את הפסיכומטרי. וזה פשוט היה רגע של...
אכזבה.
לא, אוקיי.
סתם בזבזתי את הזמן.
בוא נשכח מכל הדבר הנורא שקרה בחודשים האחרונים, אבל בסדר, העיקר שהתקבלתי, לא, כאילו כבר לא היה לי אכפת, אבל באמת, אם אפשר לחסוך גם את הכסף, וגם את הזמן, וגם את המאמץ הזה, שאפשר לעשות אותו, אבל אולי לא חייב, אז כאילו בשביל מה סתם.
נכון. יש שם גם מכינות, אמרתי לפני איזה מכינה יהודית, שהיא מכינה קצרה, שזה אם אתם הולכים ללמוד איזשהו מקצוע ולא הרחבתם אותו בתעודת בגרות, או שהיחידות מתמטיקה או אנגלית לא מספיקים לכם, אותה צעירה על כימיה לדוגמה, יש לה גיליון ציונים מאוד יפה, אבל בגלל שהיא לא למדה שום דבר שקשור לכימיה ולא עשתה לזה בגרות, ויש לה 3 יחידות במתמטיקה, אז היא תעשה מכינה קצרה יהודית של כמה חודשים, להשלים את המתמטיקה, להשלים את הכימיה שנדרש בשביל להתקבל לתואר, ויש לו סיכוי גבוה להתקבל גם בלי פסיכומטרי.
מדהים. כי אני גם באמת רוצה להגיד שכאילו כשאנחנו צעירים ואנחנו בתיכון, אז אנחנו לא תמיד יודעים מה נרצה לעשות כשנלך ללמוד את התואר שלנו, ויכול להיות שהיום בכיתה י' לא כזה מעניין אותי ביולוגיה, כימיה, נכון. הנושאים האלה, וזה בסדר, ואני יכולה ללמוד מה שבא לי באותו זמן, וכשאני אגיע לרגע שאני אחליט במה אני רוצה לעשות את הקריירה שלי, יש לי את הדרך לעשות את זה, אני לא צריכה להיות בלחץ שאני חייבת להספיק לעשות גם 5 יחידות, וגם להרחיב עוד 5 יחידות בביולוגיה, ולהוסיף לזה גם לא יודעת מה, כאילו פיזיקה, והעיקר שיהיה לי את המקצוע הריאלי כדי שאני אוכל להתקבל, אם אני ארצה, לא, אפשר... לא חייבים להשאיר את כל הדלתות פתוחות כל הזמן, כאילו אפשר כזה...
ברור, גם עדיף גם להתנסות, גם במגמות וגם בהמשך בצבא, כאילו בכל מיני דברים, בכל מיני תחומים, כי ככה באמת אנחנו מתחילים להבין מה יותר אהבנו ומה פחות אהבנו.
נכון.
גם חלק מהעניינות שלי בפגישה הראשונה של ההיכרות זה, איך היה לך בצבא ומה היה התפקיד שלך, האם אהבת את התפקיד שלך? לא, זה לא, הבנתי שזה לא בשבילי, כי זה לסדר את המחסן כל היום ולהיות לוגיסטיקה אז אני מבינה שהוא לא בן אדם שיש לו סבלנות עכשיו לשבת על ניירות ולספור מלאי ולסד... כאילו,
כן.
זה לעומת מישהו שיגיד, וואו, זה היה תפקיד שהבנתי שזה היה הירות שלי, ואני רוצה ללכת וללמוד ניהול נולגיסטיקה עכשיו, ולהמשיך את זה לקריירה. כאילו, כן. ההתנסויות שלנו, הקטנות האלה לאורך החיים, גם אם עכשיו אנחנו לא מודעים לזה, זה מכוון אותנו של מה כן ומה לא.
נכון. ואני גם כל הזמן אומרת שלדעת מה לא, זה מה זה חשוב. כאילו, אנחנו חושבים על זה שהתנסויות שאנחנו עושים ולא נהננו מהם, אז כאילו זה הולך לפח, אבל...
בזבזנו זמן.
כן, בזבזנו זמן, אבל ממש לא. כאילו, למדנו מה לא מתאים לנו.
נכון.
למדנו איפה אנחנו לא צריכים להיות, וזה ממש ממש חשוב ללמוד את השיעורים האלה, גם אם זה בדרך קשה, זה הכרחי מאוד. אוקיי, אז כזה דיברנו קצת על הישגים ומה את עושה בעצם בליווי הזה, ואני רוצה לשאול אותך קצת עכשיו על כזה, מה את רואה, איזה טעויות את רואה שצעירים עושים לפני השלב הזה של הלימודים?
לומדים פסיכומטרי, סתם שיהיה.
כן, אוקיי, אני גם נפלתי בזה.
אני אגיד לך, גם הרבה תיכונים ובתי ספר היום מכוונים ומסלילים ללימודי פסיכומטרי. לא אומרת שזה רע, אבל כאילו זה יכול לגרום גם לחוויה מאוד שלילית אצל הצעיר.
וואי, ממש.
שאם הוא נכשל בפסיכומטרי, זהו, אקדמיה זה לא בשבילי, ואני לא מוכן אפילו לחשוב על זה שוב פעם, או לעבור את הסיוט הזה מחדש.
זה נראה לי המיתוס הראשון אולי, שכזה באמת אפשר לנפץ אותו חלוטין, ולהגיד, אנחנו לא שם. כן, יש הרבה מקצועות שכן צריך בשבילם פסיכומטרי.
ברור, עדיין, הנדסות, מסוימים. ועולם הרפואה, כן. והפער הרפואה וכאלה, כן. אחד משמעית, יש מקצועות שאין לה לברוח.
או למשל אפילו על הפסיכולוגיה, שאני הלכתי ללמוד באקדמית ביפו, לא הייתי צריכה בשביל זה את הפסיכומטרי, לעומת זאת, באוניברסיטת תל אביב, כן הייתי צריכה. כן. אז כאילו, זה לא רק תלוי המקצוע, זה גם תלוי המוסד.
והעדפה של כל אחד, יש כאלה שיגידו, ויהי מה, הדרך שאני צריך לעשות, אני הולך ללמוד באוניברסיטה.
כן,
למרות שבית ליד, יש לו רחוב ליד, מוסד שיקבל אותך גם בלי.
כן, עכשיו הוא יקבל אותך.
זה לא אומר שזה פחות טוב אותם המוסד.
נכון.
פשוט, לאוניברסיטאות יש ביקוש יותר גדול, אז הם מקשים על תנאי קבלה.
כן.
אפשר גם להסתכל על זה ככה.
וזה בעצם פסיכומטרי, זה מה שהוא עושה. הוא עושה מסננת כזאת, לאוניברסיטה יש איקס כיסאות, כן. יש לה 100 כיסאות, ויש 300 אנשים שרוצים לשבת על הכיסאות האלה, אי אפשר לתת לכולם לשבת, אז מה עושים? עושים מבחן פסיכומטרי, שלא תמיד הוא בכלל רלוונטי למקצוע שאותו צעיר או צעירה רוצים ללמוד, אבל זאת הדרך. אז תעשה את הפסיכומטרי, ואם אתה עובר את הסף, אז תקבל כיסא, ואם אתה לא עובר, אז תנסה עוד פעם, או תנסה במקום אחר.
כן.
וזה בעצם הפסיכומטרי. ובעצם אני רואה הרבה צעירים שלנו שכל כך בחרדה מהפסיכומטרי, שלא רוצים לעשות את זה, אז זה לא שהם כאילו לא בודקים את הם אפילו לא בודקים האופציות אחרות.
נכון.
הם פשוט אומרים, אני לא רוצה פסיכומטרי, אז או שאני לא אגש בכלל לתחום הזה של הלימודים ואני לא אעשה תואר, או שאני אלך למכללה פרטית שלא מבקשת פסיכומטרי, ואני אשלם 30,000-50,000 שקל בשנה, ואני אעשה את התואר הזה פשוט בלי פסיכומטרי. אבל זה כאילו, זה כואב לי שאני רואה צעירים עושים את זה.
כן, גם אין שום מלגה ומימון שמכסה את כל שכר לימוד במוסדות פרטיים. הכל, גם המימון של הצבא, רוב
המימון... הוא מימון אוניברסיטאי.
שכר לימוד אוניברסיטאי.
של 10,000 שקל בשנה בערך.
בין 10,000-12,000 בשנה, לגמרי. ויש עוד דרכים.
נכון.
ויש עוד אופציות.
ואני אגיד גם, באמת, כאילו אמרת על המלגות, יש מלגות שנגיד, בכלל אם אתה לומד במכללה פרטית, הן לא מאפשרות לך לקבל את המלגה. נגיד, אני חושבת שפרח, נגיד, אם אתה לומד במכללה פרטית, אתה לא יכול לעשות את המלגה.
לא ידוע לי על מלגה כזאת או אחרת, אני כן יכולה להגיד שכל מוסד לימודים עובד עם מלגות, גם יש לו את המלגות הפנימיות שלו, וגם יש המון המון קרנות וארגונים שמעניקים מלגות, זה יכול ללכת לבין איפה אתה לומד, מלגות שיש רק בבר אילן, או רק בטכניון, או רק בפרס, או לא יודעת, או שזה לפי מקצוע, אנחנו עכשיו עמותה שרוצים לתת מלגה לכל מי שבחר ללמוד משפטים, או כל מי שהלך למקצועות הרפואה. זה מאוד משתנה לפי מצב סוציו-אקונומי, לפי אם אתה מילואימניק, אם אתה היית לוחם, אם אתה חייל בודד, אם אתה, אפילו יש לנו את המלגות שלנו של תוכנית הבוגרים.
נכון.
אז זה כאילו, שצעיר אחר, שהוא לא למד בכפר נוער הפנימיה, לא זכה אליהם, אז באמת כאילו בנושא של המלגות, יש כל כך המון המון מלגות.
וואי, יש המון.
עשיתי על זה זום, אפשר לראות אצלי טיפים מידע על איזה מלגות קיימות ואיפה לחפש ואיך לחפש. גם יש מלגות שאפשר לעשות כמו מלגות פייס, רק את המלגה שלהם, בלי עוד כפל מלגות שפייס כולל בהם, כאילו זה עולם מאוד מאוד גדול ורחב. כן. אז, אבל מי שלומד במכללה פרטית או אוניברסיטה פרטית, צריך לקחת בחשבון את זה שהוא, או שהוא עושה כמה מלגות, בנוסף לעומס של הלימודים, זה להעמיס על עצמך גם את ההתנדבויות האלה של המלגות, בשביל לממן את התואר. או שהתמזל מזלו, ויש לו איזושהי עזרה חיצונית, כאילו.
כן.
רוצה להגיד לך על עוד מיתוס, שהמון צעירים הולכים להשלים בגרויות, כי לדעתם התעודת בגרות שלהם לא מספיקה. וזה גם, זה לזרוק כסף לאוויר, וסתם להשלים יחידות, בלי שאתה בכלל יודע מה אתה רוצה ללמוד, ואולי אתה בכלל לא צריך את החמש יחידות מתמטיקה, אולי השלוש שעשית זה מספיק לך.
כאילו הולכים אוטומטית להשלים בגרויות, פשוט כדי שיהיה, אבל בלי לבדוק קודם בכלל.
מה אולי, תנאי קבלה.
כן, אולי, אולי הם צריכים נגיד לשפר רק בגרות אחת. כאילו במקצוע אחד, או...
אולי הם בכלל צריכים לעשות מכינה יהודית ומשהו שהם לא למדו, והם אפילו לא יודעים מה הם רוצים ללמוד, את מבינה. אבל העיקר שיהיה להם תעודת בגרות יותר, כאילו הגיליון ציונים שלהם יהיה יותר גבוה, למרות שהם יכולים להתקבל עם הנקודות שיש להם, פשוט לעשות מכינה.
כן, מכינה בעולם הזה של המכינות קדם אקדמיות, יש הבדל בין מכינה יהודית למכינה רגילה קדם אקדמית כאילו?
יש בעצם שני מכינות שהן יותר פופולריות, שזה המכינה היהודית, זאת אומרת, אני רוצה עכשיו ללכת לאחד המקצועות ההנדסה, ואני צריכה להרחיב שם באמת את המתמטיקה, וכימיה ופיזיקה ועוד איזשהו מקצוע מהמקצועות הריאליים, אז אני הולך, ואין לי אותם בתעודה דרך מגמות או דברים כאלה, אז זה מכינה, יש מכינות שהם שלושה חודשים, יש מכינות שהם חצי שנה, שאני הולכת ומרחיבה בדיוק את המקצועות שאני צריכה, ומשם כבר ממשיכה לתואר עצמו. יש מכינה, שזה מכינה בגרותית, שזה באמת צעירים שחסר להם את הכמה נקודות האלה בתעודת בגרות, כי או שאין להם בגרות מלאה, או שחסר להם בממוצע להתקבל לאן שהם צריכים, אז הם עושים ומשלימים את המקצועות בעצם שחסרים להם בשביל להתקבל בכלל ללימודים.
וזה לא כמו השלמת בגרויות בעצם?
השלמת בגרויות צריך לעשות בשביל להתקבל למכינה.
אוקיי, זאת אומרת, אין לי אפילו את ה...
12 שנות, 12 לימוד. שנות לימוד. את חייבת קודם כל להשלים את ה-12 שנות לימוד.
הבנתי.
ואז את יכולה להתקבל למכינה. גם אוקיי. למכינה יש שני קבלה.
יפה. יאו.
מסתבר.
זה, כן, זה לא ניפוץ מיתוס, זה הפוך. זה כאילו תגלית חדשה שמגיעים נכון. עכשיו. ובעצם למה זה טוב לעשות מכינה, נגיד? כאילו, למה זה עדיף על פסיכומטרי אולי?
זה יותר קל. זה כמו ללמוד בכיתה את מה שלא למדת לפני זה בתיכון, מסיבות כאלה ואחרות. זה שיעורים, זה ברגוע, בסוף אתה ניגש, עושה את המבחן, הבגרות. פסיכומטרי זה כמויות שאתה חייב לשנן בשלושה חודשים, וגם המבחן עצמו הוא על זמנים, יש לך כן. לכל פרק, לא יודעת, 7 דקות, 10 דקות, תענה על פרק כמותי, תענה על הפרק האנגלית, תכתוב סיכום, תכתוב חיבור, תכתוב זה, פתאום יש לך איזה צורות לא קשורות לחיים. כאילו, הפסיכומטר כן. עובד איתך הרבה גם על הלחץ פסיכולוגי,
כן, לראות איך אתה עומד
איתו,
כאילו בסיטואציות.
זה עושה טראומה להמון צעירים, ממש. כן,
נכון, וגם אני רוצה להגיד שמכינה... כשמה כן היא, היא מכינה אותך לתואר,
נכון.
והיא נותנת לך מיומנויות למידה וכלים, נכון. ומלמד אותך איך כותבים, איך כותבים מאמר, או איך כותבים כאילו עבודה אקדמית, ניסוח אקדמי, חוקים של האקדמיה, כאילו באמת דברים שכמו שאמרת מקודם, אתה לא יודע מה זה העולם הזה.
נכון.
ופתאום מלמדים אותך.
זה כמו שיש את הצעירים שיעשו מכינה קדם צבאית לפני שהם הולכים לצבא. אז גם פה, לא, למרות שמכינה קדם צבאית זה מבחירה, אתה לא חייב לעשות אותה, אבל מכינה שאתה עושה מילת ברירה, אז כן, בוא נסתכל על הצד החיובי שלך, של זה, זה מעריך לך את הלימודים בעוד שנה או חצי שנה, או שפספסת בגלל המכינת השנה הזאת מבחינת ההרשמה. מצד שני, אתה כבר לומד, המכינות הם בדרך כלל באותו מוסד לימודים שאתה מתכנן גם ללמוד בו את התואר. אז אתה לאט לאט גם מכיר את הקמפוס ואת המרצים, וכבר צובר חברים שימשיכו איתך לתואר, ואתה כבר יודע מה, מו, מי ואיפה, לעומת סטודנט שבא ישר לססל הלימודים ביום הראשון של השנה הראשונה, ועדיין אפילו לא יודע איפה הספרייה. אז זה כן יכול להועיל המכינה. פשוט אתה ממשיך את התואר שלך תוך, כאילו, ישר אחרי זה. לעומת פסיכומטרי, שזה בכלל מקום אחר, ואחר כך לנסוע לעשות את המבחן בארצי, עם עוד 500 אנשים איתך באודיטוריום על זמנים. הסיטואציה עצמה, החוויה עצמה גם של הבחינה, היא מאוד מלחיצה.
כן, אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר, רחוק מהבית שלך, אני עשיתי את זה בקריות, אני גרה בפרדס חנה, כאילו, זה היה נסיעה, השקעתי בזה, כאילו, כן. ממש זה, ואז גם אתה הולך לך לא טוב, ואתה חוזר מבואס, ואתה מתחיל לחשוב מה אני אעשה, ואני לא אומרת, יש כאלה שזה יכול להתאים להם, כן, זה ממש, כמו שדיברנו בהתחלה, לכל אחד יש את הדרך שלו.
יש את הדרך שלו, את המסלול שלו.
חשוב להכיר, כאילו, שפסיכומטרי זו דרך אחת.
נכון.
היא לא היחידה. ויש גם את הדרך של המכינה, שהיא ממש ידידותית, והיא ממש מלמדת המון. אפשר לקחת ממנה הרבה מאוד כלים, וזה יכול להיות, לדעתי, מאוד טוב לצעירים באמת בוגרי פנימיות, שלא, אולי לא לגמרי מכירים את העולם הזה, וכן צריכים קצת יותר רכות והכנה. ויש גם את הדרך שכמו שאמרנו, יש את מי שבוחר בסוף כאילו לעשות לא את זה ולא את זה, וללכת ולשלם את ה-30,000 שקל, אבל אנחנו מציעות פה כן איזושהי אלטרנטיבה שיכולה להיות קצת יותר מקיימת, כאילו sustainable. כי לתחזק 3 שנים, לשלם 30,000 שקל כל שנה בנוסף לסחירות ומחיה ו...
הוצאות שוטפות, על אוכל, על...
בגדים, טיסות,
בילויים. על ציוד לימודי, כאילו...
לפטופ, כן. זה דברים ש...
לא זול היום. ויש גם מלגות שמציעות דמי קיום. נכון. למי שזכאי על מצב סוציו-אקונומי.
נכון. ובאמת, אני חושבת שעוד איזשהו מיתוס שאפשר לנפץ, זה העניין הזה שכדי ללכת ללמוד תואר, אני צריך להיות עשיר.
לא.
אז לא.
אני יכולה לספר שעשיתי את התואר שלי, ולא שמתי עליו שקל. אני אישית מגיעה מהצפון, בחרתי ללמוד קרימינולוגיה בגליל מערבי. אחד הסיבות היו גם כי זה קרוב לי לבית, וגם כי יש את המלגה למי ששירת, סיים שירות משמעותי בצהל, ללומדים בפריפריה, או מהפריפריה, יש שתי מלגות.
או שאני לומדת באזור פריפריאלי במדינה, או שאני באה מאזור פריפריאלי.
בדיוק. אז הגשתי לשנה הראשונה בעצם, למדתי בזכות המלגה הזאתי, את השנה השנייה שילמתי על חשבון הפיקדון, ובמהלך השנה השנייה והשלישית עשיתי גם מלגות, שאיתם מימנתי את השנה השלישית, ועוד נשאר לי כסף, כי סיימתי את כל התשלום, יצאתי עוד עם זיכוי מהמכללה של כסף שנכנס מהמלגות אלה לחשבון שלי במכללה, והם פשוט החזירו לי גם את הכסף, אז שתדעו, שגם אם אתם מצליחים לעשות הרבה מלגות, או שהתמזל מזלכם והגשתם לאיזושהי מלגה שהיא יותר מהשכר לימוד, אז הכסף הזה לא הולך לפח, אתם לגמרי יכולים לקבל עליו החזר, או אפילו יכולתי לקחת על חשבון הכסף הזה עוד איזשהו קורס.
להרחיב כאילו את הלימודים שלה.
או פשוט, כן, כל מיני קורסים שהמכללה מציעה, כמו נגיד פרופילאות, למדתי קרימינולוגיה, אז יכולתי ללכת לקחת פשוט קורס, לקבל תעודה שאני פרופילאית, על הסכום הזה, כן. יש הרבה 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 אופציות, הרבה מימון, למילואימניקים היום, לחיילים, למסיימי שירות לאומי, יש להם גם את הזכויות כמו של חייל, שעשה שירות והשתחרר בכבוד.
גם לחיילים בודדים, שזה גם רלוונטי להרבה מהצעירים שלנו.
חד משמעית. כל החיילים יש להם, אתה חייל, היית חייל, יופי, יש לך כבר מחצית מהמלגות.
נכון.
ועל מצב סוציו-אקונומי יש גם ממש המון עזרה, בין אם זה בדמי קיום, בין אם זה בעזרה בקבלה, גם בתוכניות מסוימות.
כאילו שעוזרים טיפה מבחינת התנאי קבלה, את מדברת?
כן, אם מישהו חסר לו איזה נקודה 2, אז אפשר לגשת דרך אותה תוכנית. אבל שוב, זה גם מוסדות ספציפיים,
כן, תוכניות ספציפיות, כן. כן, זה כאילו, אנחנו יכולות לזרוק פה את השמות שלהם, אבל זה פשוט מאוד לא מדויק, וזה סתם מלאה. באמת, הנקודה היא שיש הרבה מאוד אפשרויות, וששום דבר לא יעצור אתכם מלעשות את הצעד הזה. ואני אוסיף שגם הכפר מעניק מלגות, אצלנו בכפר יש את הסוכנות היהודית, שמעניקה מלגות כל שנה, כמעט 30 בוגרים שאנו מקבלים מלגות מטעם הסוכנות, זה מגיע עד 10,000 שקלים, ובנוסף גם למאצ'ינג עם מפעל הפיס, למי שזכאי, שזה עוד 5,000 שקלים, ובאמת הסיבה שהסוכנות נותנת את המלגות האלה, היא כדי שלאף אחד לא תהיה את השאלה של האם אני אוכל לממן את זה.
נכון.
זאת אומרת שזה לא מה שיעמוד בפני המימוש של החלום הזה.
שקט כלכלי בזמן הלימודים, ותתרכז בלימודים.
כן, אנחנו ניתן לך את מה שאתה צריך, ותלמד כאילו. ואני רוצה להגיד גם על המלגות עוד נקודה, שבעצם רוב המלגות, לא כולן כי יש כאלה שלא, אבל רוב המלגות דורשות התנדבות.
נכון.
והרבה פעמים צעירים רואים את זה כסוג של קאדר, כאילו, איפה אני אכניס את זה, מתי אני אעשה את זה, אני לא מקבל על זה כסף, כאילו, כביכול, כן, אני מקבל על זה מענק מלגה.
אז קודם כל כן מקבלים על זה כסף, מממנים לך את התואר.
ואני אגיד גם שיש מלגות שאם את, כאילו סתם נניח, המלגה שנותנים מהכפר, מבקשים על זה 40 שעות של התנדבות.
שזה כלום, רוב המלגות היום זה...
אם את מחלקת את זה בשעה...
120 שעות בשנה.
כאילו, אז זהו, אז אם את מחלקת את ה-40 שקל, 40 שעות האלה לכסף שאת מקבלת, זה יוצא איזה, כאילו, 200 שקל לשעה. כאילו, שזה מטורף. ואני אגיד גם עוד משהו על ההתנדבות, מעבר לזה שאתה מתנדב, ואתה תורם למדינה, ואתה תורם לחברה, ואתה עושה משהו טוב, אתה גם מקבל ניסיון, אתה יכול ללכת להתנדב במשהו שמעניין אותך ברמה האישית, וללמוד מזה, ולהחליט, כמו שדיברנו, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, מה מתאים לי, איפה אני רואה את עצמי, ולהיכנס, ואני לא זוכרת מי סיפרה לי, אולי זאת הייתה, שכאילו התחלת להתנדב איפשהו,
כן, כן.
ואז הלכת לעבוד במקום הזה.
נכון.
נכון, זאת הייתה.
אז אני עשיתי תואר בקרימינולוגיה, והשנה השנייה של התואר, התנדבתי בכפר הנוער נירים, שנמצא באקו, כפר נוער לנערים ונערות בסיכון. התנדבתי שם שנה, קיבלתי על זה גם מלגה, הבנתי ככה גם שעולם הפנימיות מאוד מדבר אליי וממלא אותי, ואני מרגישה משמעותית מבחינת העשייה שלי שם. אז אחר כך באמת שסיימתי את ההתנדבות, הציעו לי להישאר לעבוד שם כמדריכת לילה. שזה השתלב לי ממש טוב, כי המשכתי גם ללמוד, אז יכולתי גם ללמוד בלילות, והיה לי מאוד מאוד נוח לשלב עבודה כזאת עם הלימודים, כי זה לא חפף. ובשנה השלישית של התואר, שעשיתי התנדבות, בחרתי ללכת דווקא לכיוון השני של עולם הפסיכיאטריה. אני מנהריה, כמו שאמרתי, אז באקו קיים בית חולים פסיכיאטרי, מזרה. הלכתי והתנדבתי שם, ליוויתי 3 מטופלים, אחד היה סכיזופרן, והשני היה פרנואיד, והשלישי, אני מושג עד היום מה היה לו, אבל קודם כל זה ממש היה מחובר, כי בשנה השלישית למדנו פסיכופתולוגיה, שזה קורס על הפרעות נפשיות, אז לא רק למדתי את התיאוריות, אני גם השתתפתי בדיונים בבית חולים, והקשבתי, וזה ממש גם תרם לי, להצלחה בקורס, וגם הקורס פתאום נהיה מאוד מעניין, כי אתה רואה את זה בלייב בשטח. וגם מהצד השני, הבנתי שהעולם הקליני פחות מדבר אליי.
זה חשוב.
אז כן, אז אז גם עשיתי התנדבות, וגם הבנתי, ככה התנסיתי, ובלי, במרכאות אני שמה לבזבז את הזמן. לא בזבזתי את הזמן, קיבלתי משם חוויה וכלים, ונהיה לי קשר מאוד מאוד טוב עם המטופל של הסכיזופרן, בזכות הליווי שלי, הוא ממחלקה סגורה אחרי זה, עבר להוסטל, ששם הוא היה יותר עצמאי, אז אני מאוד שמחה שזה כן יכל לתרום לו. ולככה באמת הכרתי גם את העולם הקליני והבנתי מה זה אומר, הבנתי שאם אני הולכת לתואר ראשון בקרימינולוגיה קלינית, מה העולם הזה כולל בתוכו.
כן, ולא הייתי יכולה לדעת את זה בלי ההתנסות המעשית הזאת.
חד משמעית, כי כן. לקרוא את המידע באינטרנט זה באמת תמיד נשמע מאוד מעניין ומחירתי.
כן, לגמרי, זה נשמע הכי שווה לעבוד במקומות האלה, זה כאילו הכי
טוב. ובפועל אתה רואה את האנשים, ואתה שואל את עצמך, האם אני מוכן, אני מנפשית להתמודד עם מה שאני רואה? כי היו שם מצבים שהם לא היו פשוטים.
כן, בטוח.
אז האם אני מוכן לסיים את יום העבודה שלי, ואיך זה משפיע עליי, וכמה אני לוקח את זה איתי הביתה. הבנתי שעולם הנוער יותר מדבר אליי.
זה מדהים, אז זה באמת דוגמה ממש טובה לכמה מלגות יכולות לתת מעבר לעזרה הכלכלית שהיא סופר חשובה.
גם קשרים. גם קשרים והמלצות שאתה מקבל מאותו
לגמרי,
מקום.
לגמרי.
גם אם המלגה לא קשורה לתואר, עדיין אתה מכיר אנשים ש... יכולים להמליץ עליך אפילו לאנשים אחרים שהם בקשר איתם, אתה אף פעם לא יודע איפה זה יפגוש אותך בחיים.
לגמרי, זה תמיד חשוב. אנחנו נשמע עכשיו שיר, נעשה הפסקה קצרה, ונחזור ונמשיך לדבר על עוד כמה מיתוסים וסוגיות בנושא האקדמיה.
באתר של רדיו על הגל כבר הייתם?
זה ממש קרינג'.
ייכנסו עכשיו לאתר של רדיו על הגל, והזינו לשידור החי 24 שעות ביממה.
ולמאות פודקאסטים שיעלו אתכם על הגל.
radio.neurim.co.il, אתר האינטרנט של רדיו על הגל.
טוב, אז אנחנו חוזרות. יש לנו ממש כמה דקות אחרונות, 5 דקות ליתר דיוק. אז אני רוצה ניתן איזשהו מענה לשאלה שאני שומעת הרבה, ואני מאמינה שהרבה חושבים אותה. למה בכלל ללכת וללמוד, ולא יודעת, לשלם כסף, לא לשלם כסף, ללכת ולשלוש שנים לעצור את החיים שלי, וללמוד לתואר, אם אני יכולה כבר עכשיו להתחיל לעבוד, להרוויח כסף. למה שאני אעשה את זה בעצם?
שאלה ממש טובה. אני גם נתקלת בסדנאות וההרצאות שאני מעבירה את זה מלא, של למה לי ללכת לעשות תואר אם אני יכול עכשיו לעשות תעודה, כאילו תעודה בכמה חודשים ולסגור את זה. אז קודם כל תואר מעניק לנו, בנוסף לכל הטוב שדיברנו עליו לפני זה, שזה קשרים וניסיון תעסוקתי והמון המון ניסיון וידע, הוא גם מעביר לנו כלים שנותנים לנו אפשרות להתקדמות מקצועית בהמשך. היום המון מקצועות בשוק דורשים כתנאי קבלה מינימלי לאותו תפקיד שאנחנו רוצים. תואר ראשון, אוקיי? גם זה נוצר בעקבות ביקוש מאוד גדול בשוק. כמו שדיברנו על תנאי קבלה לאוניברסיטאות שדורשים פסיכומטרי בשביל להקשות, אז גם פה הרבה מקצועות בשוק העבודה, תפקידים בשוק העבודה, דורשים תואר ראשון כתנאי קבלה. קודם כל, זה שלמדת התואר הראשון מראה שיש לך מיומנויות בסיסיות בידע של אופיס, ידע של מחשב, אתה יודע להתמיד במשימה מסוימת לאורך זמן, סיימת תואר של 3 שנים.
כן.
אתה יודע לנהל את הלוז של עצמך. גם בעיקר אני מדברת על מקצועות שאחר כך רוצים להתקדם לניהול. אני יכולה ללמוד תעודה, אוקיי? ניקח עכשיו תואר בעיצוב גרפי, עיצוב, שיווק, לעומת תעודה. אוקיי? אני יכולה ללמוד תעודה וזה יעזור לי בעסק, נכון, זה ייתן לי את הידע הבסיסי. אני יכולה ללכת ולהשקיע את 3 שנים האלה בתואר, ואז אני אוכל לפתוח משרד פרסום, או להיכנס תוך כדי התואר לעבוד כסטאז'ורית במשרד פרסום, ואת לאט להתקדם לניהול, או לתפקידים יותר בכירים, שתעודה נותן, תעודה בעצם כאילו כן נותנת לי את הכלים, אבל יש תקרת זכוכית, תמיד.
כן.
צעירים שעשו תעודה, התעכלו בתקרת זכוכית, אני לא מדברת על יוצאים מן הכלל שהם עצמאים, אוקיי? אפילו לדוגמה, היה לי בייעוץ צעיר, יש לו מספרה, הוא ספר, ביקוש, היומן שלו מלא, באמת, מפה ועד הודעה חדשה, והוא עדיין בא לייעוץ לימודים, כי הוא רצה ללמוד ניהול, לדעת להתנהל טוב יותר בעסק שלו, לדעת איך יותר טוב לו להרחיב את העסק שלו, כאילו יש לו כבר קריירה, יש לו תעודה, יש לו קליינטורה והוא מצליח, אבל הוא עדיין מרגיש שיש לו איזושהי תקרה גם בעסק שלו, ותואר נותן לנו עוד את הכלים האלה. אני תמיד אומרת, אני לא פוסלת תעודות שכל אחד יעשה מה שטוב לו, תואר נותן לנו את הארגז, ותעודה אפשר לעשות תמיד בכל זמן אחר כך, כי זה משהו שהוא קצר טווח, ולהוסיף עוד כלים לארגז שכבר צברנו.
זה גם לגמרי משהו שאפשר להתחיל איתו, כאילו תעודה אפשר להתחיל איתה, לראות איך אני עם העולם הזה, אם אני מתחברת לעבודה בתחום הזה, ואז כאילו להגיד, אוקיי, עשיתי תעודה, קצת התנסיתי, ועכשיו אני רוצה לעשות את התואר, כאילו, סתם, אני חושבת על מכונאי, אז כאילו להיות מכונאי לפני שאני הולכת ללמוד הנדסה, או הנדסאי.
הנדסאי, אי אפשר לעשות הסבה למהנדס אחר כך. נכון, זה תנאי קבלה יותר קלים, זה כולה שנתיים לימודים להנדסאי. הבעיה שגם שם יש הגבלה, גם בקידום, כן? יש הגבלה. וגם בשכר אנחנו רואים את זה. אז הנדסאי, הייתי פחות ממליצה ללכת ללמוד הנדסאי בשביל אחר כך לעשות הסבה למהנדס, כי לרוב אתה תצטרך לעשות פשוט את כל התואר מחדש. אולי יורידו לך קורסים בודדים, אבל השלוש שנים עדיין יישארו אותם שלוש שנים, אז זה, אני אישית לא ממליצה בכלל.
כן, וואלה. זה נקודה ממש חשובה, כי אני יודעת שהרבה מהבוגרים שלנו הולכים ללמוד הנדסאי, וגם חלקם עושים י' ג' י' ד' הנדסאי, ולא, באמת לא מקבלים את הקורסים שהם עשו, רק הם רוצים תואר של מהנדס, לא מקבלים את הדבר הזה.
וזה מבאס. אני אתן דוגמה למהנדס אדריכל לעומת הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי יש לו אישור לבנות רק עד 4 קומות, ומהנדס שהוא אדריכל יכול עכשיו לבנות בניין גורד שחקים. כן. כאילו זה ממש גם משפיע עליך על הקריירה. אז אני לא פוסלת שום דבר. אני רוצה גם להבין ביחד עם הצעיר בתהליך שלנו, מה הנקודה הסופית שהוא רוצה להשיג, כן?
כן.
מה בסוף המטרה של זה? הייתה לי צעירה שמאוד רצתה תואר בעיצוב גרפי, אבל בגלל שלא היה לה שום רקע ושום גיליון תיק עבודות בשביל להתקבל לתואר אומנותי, לרוב צריך תיק עבודות. אז בדקנו מכינות שמכינות אותך עם תיק עבודות והכל לתואר עצמו, והבנו שפשוט במקום לעשות מכינה, לכי תעשי את הקורס שזה אותו זמן, אותו כסף, ותצאי עם תיק עבודות, ואם את רואה שזה באמת בשבילך ואת רוצה להתקדם, לכי ללמוד תואר.
מדהים.
זה באמת כל מקרה לגופו.
ממש. אז אנחנו צריכות לסיים, אבל אני רק אגיד שבאמת תואר זה משהו שנותן המון המון כלים, לארגז כלים שאתם הולכים לקחת אתכם בעתיד שלכם. זה נותן המון חוויות של התנסויות והצלחות, אולי גם כישלונות, אבל לומדים מכל דבר. נותן גמישות תעסוקתית, יכולת להחליף בין עבודות, בין, לא בהכרח מקצועות, אבל בין עבודות, ושנייה לדעת שתעודה נותנת לי איזושהי הכשרה מאוד מאוד ספציפית, אבל תואר נותן לי הכשרה שהיא יותר מקיפה, ובאמת מאפשר לי להתקדם עוד שנים רבות בתחום שאני רוצה לעסוק בו, וזה מאוד מאוד חשוב לעידן שאנחנו נמצאים בו היום. לא הזכרנו את ה-AI, אבל זה פה ברקע.
נושא בפני עצמו.
אבל זה באמת נותן המון המון ערך מוסף, ואני מעודדת את כל הבוגרים והחניכים שלנו לחלום ולכוון לשם, ולדעת שאין שום דבר שעומד בפניכם, ואתם תצליחו, אין סיבה שלא. כל אחד יכול, באמת, בדרך הנכונה, ויש את אנסטסיה שתוכל לעזור למצוא את הדרך הזאת, וגם אותי פה, זהו, ואני ממש מודה לך שהגעת היום.
תודה על ההזמנה.
הגעת מנהריה, ואני מקווה שעוד ניפגש, אנחנו ניפגש, ועוד עם בוגרים ועם הצלחות, וזהו. תודה רבה.
תודה לך, נטע.
ערב טוב.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.